פסוק כף ג'. אולי לפני כן. בפסוק... לא, לא, בפרק כפה, נכון? פסוק תז. פרק כפה, פסוק תז. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. מה זה העדות? התורה? הלוחות. הלוחות. לוחות העדות. מה משמעות הביטוי עדות? יש בזה כמה פירושים. יש אומרים שהעדות זה מלשון עד. מה שמעיד. כמו בעברית שלנו. עדות, מלשון עד. אבל יש אומרים שזה מלשון ידידות, ברית. מה? כן, להיוועד, ונועדתי אליך. זאת אומרת, יש פה ידידות, התקשרות, לוחות ההתקשרות. יש לזה אפילו השלכה מעניינת. מישהו לאחרונה פרסם שמצאו כתובת מתקופת יאשיהו, מלך, לא, מתקופת יואש. מתקופת יואש מלך יהודה, וזה היה אמור להיות, זה היה כתובת מזויפת. כן, זה הספן, עשה כתובת מזויפת, רצה להרוויח מזה הרבה כסף. כן? כתובת שבה כביכול המלך מדבר על שיפוץ המקדש, מה שמתואר בספר מלכים, שהוא שיפץ את המקדש, אז כאילו שהמלך עשה כתובת לכבוד זה, ושם כתוב שהוא כתב את הכתובת הזאת לעדות. אחד הסימנים שעוררו את החשד זה בדיוק המילה הזאת, שהמילה עדות בתקופת התנ"ך לא הייתה משמעותה כמו היום עדות. כן? וזה מה שגרם לכל המחקר בהמשך, למרות שהזיוף היה די מושלם. טוב, אז בואו נחזור. ונתת אל הארון את העדות, אם כי יכול להיות שגם עדות זה משנה עד, אנחנו לא מוכרחים דווקא לפירוש האחר, אבל ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. מתי שמים משהו בארון?
כשהוא מת.
או כשהוא מושלם, זה אותו דבר. כלומר, כשאין מה להוסיף. הדוגמה הרי הקודמת לזה בתורה, ששמו משהו בארון, ויוסף. ויישם בארון במצרים. לא, נגמר ספר בראשית, ויישם בארון. אז כשאתה שם את התורה בארון, מה זה אומר? שאין מה להוסיף. נכון?
או שהיא מתה.
נגיד ככה. מתי התורה ניתנת? בעבר, בהווה או בעתיד? בהווה מתמשך. זאת אומרת, גם בעבר, גם בהווה, גם בעתיד. החלק של התורה ששייך לעבר, איך קוראים לו? תורה שבכתב. החלק של התורה שכל הזמן ניתן, נקרא תורה שבעל פה. החלק של התורה שעתיד להינתן, נקרא תורת הסוד. נכון? כלומר, יש לנו שלושה אופני גילוי התורה, עבר, הווה ועתיד. עבר זה בכתב. מה שכתוב, אז אין מה להוסיף, כי זה כתוב, זהו, נגמר. אין לך מה להוסיף. ואם כן, יש בכתב משהו סגור, שמים בארון. ומה עם ההמשך? המשך התורה. זה מהכפורת, מעל הכפורת, נכון? בואו תראו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, ועשית חפורת זהב טהור, 2.5 אורכה ועמה וחצי רוחבה, ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותה משנה קצות הכפורת, ועשה קירוב אחד מקצה מזה, וקירוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקירובים על שני קצותה, והיו הקירובים פורסי חנפיים למעלה, שוחחים בחנפים על הכפורת ופני משל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקירובים, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ולהארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי אליך מעל הכפורת, מבין שני הקירובים אשר על הארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. כן, אין סיבה לפתוח את הארון. אז מתי פותרים את הארון? כשרוצים לבדוק. נגיד, אם תיווצר מחלוקת באומה, מה כתוב בתורה, אז אומרים, בוא נבדוק את המסמך המקורי. כל זמן שאין מחלוקת כזאת, אין צורך, זה סגור. יותר טוב שזה יהיה סגור, ככה זה לא יתקלקל. זאת אומרת, אבל איפה התורה מתרחשת? היא מתרחשת לא בקודש הקודשים, היא מתרחשת בחיים, בעולם הזה. עכשיו, ממקום ההתגלות, משה, יש לו שם שתי אוזניות, שני הקרובים, שם הוא מכניס את ראשו בין שני הקרובים, שומע את ההמשך. מובן?
המשך של מה?
את המשך התורה.
לא,
מה הוא מקבל שם? את העדות, נכון? זה רק הלוחות. בלוחות יש רק עשרת הדיברות. כן, אבל מתי הוא קיבל את המצווה ופירושה? מתי הוא קיבל? מיד? אז לא, קיבל במהלך 40 שנה, נכון? במשך 40 שנה, משה המשיך לקבל. מה הוא עשה בשנת ה-40? מה? לא, ודאי שלא הכל ניתן בהר סיני. מבחינת כתוב? לא. מבחינת תוכן? לא. אלא הכל ניתן בהר סיני מבחינת שורש. אתה צודק. עכשיו, מה עשה משה בשנת ה-40? את זה קראנו בפרשת השבוע שעבר. נכון? מה הוא עשה? כתב את ספר התורה. לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו בצד ארון ברית השם. נכון? עכשיו, יש מחלוקת בין החכמים מה פירוש בצד ארון ברית השם. האם בצד הארון מבפנים או בצד הארון מבחוץ? נכון? מחלוקת תנאים. רש"י מביא דווקא את הדעה שאומרת שזה היה מבחוץ. זאת אומרת שהספר התורה היה מונח על מדף, מה שרש"י כותב שם דף, שיצא מן הארון מן הצד, ושם הניחו את ספר התורה. אבל יש אומרים בגמרא, בצד הכוונה ליד הלוחות, מצד הלוחות, בחלק הצדדי, אבל בתוך הארון. כלומר, כל פעם שמשהו נכתב, הוא נכנס בפנים. מובן? עכשיו, מה קורה עם מה שעוד לא ניתן, מה שממשיך להינתן? זה מבין שני הקרובים. עכשיו, אחרי מות משה, איך זה ממשיך? זה לא ממשיך הרבה, אבל מדי פעם, הרי כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, הזוהר אומר שהוא היה שומע שם הדברים. הקרובים היו מדברים איתו. וגם מלך, שזקוק לשאלה דחופה בענייני מדינה, פונה לכהן הגדול שישאל ביורים ותומים. איפה עומד הכהן כשהוא שואל ביורים ותומים? בכניסה של קודש הקודשים. כלומר, פותחים את הפרוכת, ואז הכהן עומד על פתח קודש הקודשים, ואבני החושן מאירים. ואז המלך שומע גם כן. או הכהן אומר לו מה הוא שמע. בסדר? טוב, יש בזה כמה דעות. לך להסביר בדיוק מה זה ביורים ותומים. יש דעת הרמב״ם, דעת כל המפרשים האחרים. יש לי על זה קלטת שנקראת אורים ותומים. אם זה מעניין אותך, אתה יכול לשמוע, אתה יכול לקבל מהחבר'ה פה במטיפתא דלתתא. טוב. אגב, אני רוצה לציין שהיום המחשב עובד, כל הכבוד. אז איפה היינו? כן, אז זאת אומרת שיש, התורה ממשיכה להינתן, ומה שמעניין זה שהחלק הממשיך להינתן הוא בחלק העליון. החלק שכבר ניתן הוא למטה. זה בא להראות שיש העדפה לתורה חיה, קיימת, חיונית, על פני אות כתובה לבדה. לא נאמר אות מתח הזה שלנו. כן, זה יציב, מה שיש בארון זה יציב וסמכותי. אבל זה לא מספיק כדי לפרנס את הנפש. כלומר, יש צורך, מה שנקרא, בחידוש תורה. מעניין, הייתה תנועה באירופה, בגרמניה בעיקר, נקראת התנועה הרפורמית. הם רצו לחדש בתורה, והם לא ידעו איך עושים את זה. אז הם עשו את זה בצורה פסולה. כן? ידעו, התנועה הרפורמית מחדשת בצורה פסולה. אבל מעניין, מתי נולדה התנועה הזאת? כשכנראה קשה לכוח החידוש. כשהפסיק הכוח של החידוש, אז יש אנשים שהרגישו שפה משהו התייבש, ולכן, בדרכים קצת ילדותיות, עשו מה שעשו. אבל צריך להבין שיש רקע גם לטעויות. הקראים זה בדיוק ההפך. הקראים זה בדיוק ההפך. כן, הקראים אינם רוצים את ההתפתחות. הקראים הם ארכיאולוגים. כלומר, עבור הקראי, התורה זה מה שהיה בזמן משה נקודה. ואז אתה צריך לעשות מאמץ פילולוגי, ארכיאולוגי, אנתרופולוגי, להבין למה הייתה הכוונה של המילה הזאת בימי משה. ברור?
פירוש אישי שכל אחד נתן לעצמו.
פירוש אישי, כי זה על פי השכל. כי אין להם כלי אחר, הם לא סומכים על המסורת. כלומר, המסורת מבחינתם זה לא דבר חי. כלומר, ריבונו של עולם איננו מתגלה מבחינתם בהמשך הדורות. ריבונו של עולם מתגלה בדור אחד מן ההיסטוריה, וזהו. וזה קצת תמוע, העמדה הזאת. בגלל שאם זה נכון, שאלוהים מדבר עם בני אדם, והם מאמינים בזה הרי, איך ייתכן שכדי לדעת מה שיש לו לומר, צריך ללכת אחורה בזמן? אני מרגיש כאן השפעה של האסלאם. כן, בקראות. ההשפעה של האסלאם היא מאוד ברורה, כי הרי גם האסלאם אומר שמוחמד הוא אחרון הנביאים ואין יותר אחריו. זאת אומרת שכל החוויה הדתית של המוסלמי היא שהאלוהים לא מדבר. מה? כן, זה קרה בבבל, באחד המקומות המרכזיים ביותר של האסלאם, של אותם הימים. אני חוזר על שאלתך. סליחה, אבל האסלאם לא הופיע מאוחר יותר אחרי הקראים? תשובה, לא. ענן בן דוד פעל בזמנו של רב יהודאי גאון. רב יהודאי גאון זה היה בסביבות שנת 750. בסדר? מוחמד מת בשנת 640. סליחה. 642. הספירה הנוצרית, כן. ואם כן, זה מתרחש 110 שנים אחרי מות מוחמד. בסדר? כשכבר המרכז העיקרי של האסלאם באותם הימים זה בגדד, בדיוק איפה שגר ענן בן דוד, משום מה. כן, הרי בהתחלה החליפות הייתה בדמשק, זה בית אומיה. אחר כך, כשהחליפות עברה לבגדד, בימי בית עבאס, בדיוק אז מופיע הקראות. בדיוק באותו מרכז. אז אולי יש איזה קשר. כן? טוב, בבקשה.
יש כבר, מה הקשר בין מיון חידושים שדיברת עליו, לבין לחזור 400 פעם על הגמרא?
אתה שואל, למה צריך לחזור 400 פעם על הגמרא? תראה, יש בגמרא, יש כאלה שהיו חוזרים 40 פעם, יש כאלה שהיו חוזרים 400 פעם. כך כתוב. אבל עולה מפשט הגמרא שהממוצע היה 100 פעמים. עכשיו מעניין, הגמרא אומרת, אינו בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו, זה כתוב, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו. אז הגמרא מסבירה שבין עובד אלוהים לאשר לו עבדו מדובר על שני צדיקים. אחד ששונה פרקו 100 פעמים, ואחד ששונה פרקו 100 פעמים ואחד. אני לא זוכר מי פירש את זה, אחד מגדולי ליטה פירש, הכוונה היא שכדי לזכור את מה שכתוב מספיק 100 פעמים. אז זה שאדם לומד 100 פעמים, זה כדי לזכור. אבל 100 פעמים ואחד, זה כדי לחדש. בוא? וזה העניין. כלומר, צריך לשמור על חיוניות. יודע, כל מי שגידל איזה צמח ירוק בבית יודע שיש תמיד, זה מוציא עלים, והעלה המרכזי ממשיך לגדול קצת, נכון? יש לו שם איזה משהו. אם אתה חותך את זה, הרגת את הצמח. Okay. טוב. יש בעיה ברשי.
מה הקשר למישהו
שעפר חרבה? זה גילו תוספת בתורה כל פעם.
101.
101.
עכשיו,
לא, שהפסיקו לחדש. כלומר, תורה אמיתית היא תורה שיש בה כל פעם מסר חדש עבור הדור. זאת אומרת שזה אותה תורה, אבל זה לא אותו דור. ולכן הדור קולט את אותה תורה לפי האופי הייחודי שלו.
באותו דור אחד לא חדש בתורה.
נכון, בדיוק. ירגישו, ובאותו דור שבו הופיעה הרפורמה, שכנראה אין פה מסר חדש עבור הדור, ושהדור כבר השתנה. בסדר? ולכן זה היה כמעט בלתי נמנע שזה יופיע קודם כל בצורה מקולקלת, ואחר לפני שזה מופיע בצורה חיובית.
לא,
היו רבנים. היו רבנים,
אז הם לא חיתו
בתורה? אל תגיד ככה, לא יפה. עכשיו, כן, בבקשה. קרובים והכפורת. אני רק שנייה, אני אתייחס לקרובים והכפורת. אני רק רוצה להגיד משהו לא נעים. בסדר, אפשר? כתוב כאן, תסתכלו בפסוק כ"ב. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. רש"י שואל, למה כתוב ואת כל אשר אצווה? רש"י שואל למה כתוב ועת? כן, אבל אין וו אצלנו. ואין שום כתב יד שלנו, של התורה, שבו מופיע עם וו. הדבר הזה גרם לשפיכת דיו רב. יש כאלה שאומרים שלרש"י היה נוסח אחר בתורה. שלרש"י היה נוסח אחר. שבנוסח של רש"י, בספר תורה שלו, היה כתוב ועת כל אשר עזבי אותך. האמת היא, זה מופיע גם ככה בחזקוני, מה שקצת מחזק את הדבר הזה. יש כאלה שאומרים שזה לא נכון, לא הבינו את רש"י, עשו פלפולים כדי להסביר שרש"י לא מתכוון לכתוב את מה שהוא כותב. אז זה לכם שיש לי דבר כזה. עכשיו ראיתי אחד שכתב דווקא משהו יפה, שיש, יכול להיות שהיה נוסח אחר, אבל ההשגחה לא רצתה שיזכרו את זה. ולכן אין שום כתב יד בידינו שבו ספר התורה מופיע עם הוו במקום הזה. יש דברים כאלה. נפקמינה עצומה להלכה. אם יש לך טעות בספר תורה, אתה מוציא ספר תורה אחר או לא? רש"י מסביר את הוו. הרי וו יתרה הוא תפלה וחמור הרבה במקרא. כלומר, רש"י אומר, אין משמעות לוו. רש"י אומר, כתוב וו, אבל כאילו שלא כתובה. שמת לב? רש"י אומר את זה. זה קצת תמוע הדבר הזה, אז מה פתאום יש וו? אז כנראה ש...
מה זה בבעת
הזה? לא, ועת כל אשר עצבי. ועת כל אשר עצבי אותך. האם שכתב באמת שיש לפעמים דברים שיש להם מקום, האמת היא זה כתוב גם בראשית רבה, כתוב שבתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור באלף, כותנות אור באלף. אז השאלה מה זה תורתו של רבי מאיר? יש כאלה שאומרים זה בספר תורה של רבי מאיר, אצלו היה כתוב כותנות אור באלף. יש אומרים לא, בתורתו של רבי מאיר, אם אתה מעמיק בתורה כמו שרבי מאיר מעמיק, אז אתה רואה במקום אור, אתה רואה אור. שזה גם סביר, אני מקבל את הפירוש הזה. רק אני אומר שיש לפעמים שלפי מדרגתו של האדם מופיע התורה בערך אחר. אז אצל רש"י יכול להיות שהיה צריך שתהיה הוו הזאת. אצלנו לא, זה לא לכלל ישראל. אבל לרש"י, לפי... זאת אומרת שאף על פי שהיא לא צריכה להיות כתובה, היא כתובה. אז באמת היא לא כתובה. אצל כלל ישראל היא לא כתובה, אצל רש"י היא כתובה. אולי זה אומר משהו לגבי מדרגתו של רש"י. מדרגת האישיות של רש"י. זה כמו שלמשל, יש הרי שני זוגות תפילין, נכון? תפילין של רש"י, תפילין של רבנו תם. אז מה עושים המדקדקים, יחידי סגולה? מניחים שני זוגות, נכון? מה זה כל עמך? כתוב בשולחן ערוך שזה אסור. בשולחן ערוך כתוב שזה אסור, מה אני אעשה? בשולחן ערוך כתוב שאסור להניח תפילין של רבנו תם בציבור, אלא אם כן הוא מופלג בחסידות. מי אמר שזה בסדר שכולם עושים את זה? בשולחן ערוך, אני אומר, תראה, אני לא אמרתי שאחרים לא אומרים אחרת. אני אומר, בשולחן ערוך, אצלי לפחות מודפס בכתב ידו של רבי יוסף קארו, שזה אסור. בסדר? עכשיו, בואו נחזור לעניין. יש בכל, אז אם כן, לפי מרן, יחידי סגולה מניחים שני זוגות תפילים, נכון? מה? או בבית, בכל. עכשיו.
רגע, אסור להניח את זה לציבור?
נכון. ביחיד, טוב, יש מה לדון בזה. כן, יש כאלה שהיו מקפידים שרק אחרי החתונה אדם מניח תפילין של רבנו תם. אני לא עכשיו בא לפסוק לכם את ההלכה, כי אם אני אתחיל להגיד מה ההלכה בזה, אני צריך לתת שיעור שלם. אבל, למה אני מביא את זה? כדי להסביר לכם איך למשל הגאון מווילנה קרא את ספר הזוהר. בספר הזוהר כתוב שגם התפילין של רש"י וגם התפילין של רבנו תם יש להם מקום. עכשיו יש בעיה, הגאון מווילנה פוסק שמניחים רק של רש"י ולא של רבנו תם. בכלל, הוא הניח רק של רש"י, אף פעם לא הניח של רבנו תם. אז איך הוא יסביר את הזוהר? מה אומר הגר"א? הוא אומר, לא ידעתם לקרוא את הזוהר. הזוהר אומר שתפילין של רש"י זה מדרגת עולם הזה, תפילין של רבנו תם זה מדרגת עולם הבא, לכן לא, בעולם הזה לא מניחים אותם. כלומר, זה לא שתפילין של רבנו תם אין להם מקום, אבל הם תפילין של עולם אחר. אז ייתכן גם כן, עכשיו, אם אני מקבל את הרעיון הזה של הגר"א, אז אפשר גם להסביר ככה את הוו של רש"י. כן? לרש"י יש וו, אז זה לא המדרגה של כלל ישראל. כמו שלרבי מאיר יש כותנות אור, אבל זה לא המדרגה של כלל ישראל.
זאת אומרת שרש"י חי כבר בעולם.
לרש"י יש מדרגה כזאת שבתורה שלו יש וו, והיא וו תפלה שלא קוראים אותה, כאילו, או שהיא לא, לא צריכה להיות. כן? טוב. מה? מה? למעשה אנחנו, מי שיכתוב וו בספר תורה זה יהיה פסול, כן, שברור. זה באמת שאלה. יש מחלוקת לגבי, כשספר, רגע, כשבספר תורה יש טעות, מה עושים? כן? אז כתוב במרן שמוצאים ספר תורה אחר, נכון? מוצאים ספר תורה אחר, יש פה טעות. הרמה אומר שזה לא ברור, שזה תלוי איזה סוג טעות זה. אם זה שיש הבדל בחסרות ויתרות, ו' או י' או א', כלומר, נגיד נוספה י' או נורדה י', אומר הרמה לא מוצאים. למה? אין אנחנו בקיאים בחסרות ויתרות. לא בטוח ש... כלומר, אתה אומר שהוו הזאת מיותרת. מי אמר שהיא מיותרת? אולי הוו אצלך חסרה. כלומר, מי אמר שהספר תורה השני יותר טוב מהראשון? אנחנו אומר, לא בקיאים בחסרות ויתרות, לא מוצאים. מה? כן, אבל על סמך מה אתה אומר שיש טעות בספר תורה? המצוי. מי אמר שהמצוי הזה הוא יותר נאמן? אבל זה גמרא מפורשת בארץ, במסכת קידושין, שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. אז מה תעשה? אז כך שזה לא פשוט הדבר הזה. טוב. נכון, זה כתוב מפורש בזוהר. הזוהר אומר, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבה אחד. זהו, יש שישה מקומות שאצל הספרדים, אצל האשכנזים, זה לא אותו נוסח בתורה. יש עוד מקום שביעי של התימנים. נכון? וזה הזה, נכון? לא חשבתם על זה. אז זהו לכם זה כך. טוב. מה פירוש צודק? זאת השאלה. זאת אומרת, מי צודק? זה באמת שאלה גדולה, כי צודק, אנחנו היום אומרים, צודק מבחינת זה שזה מתאים למסורה. כלומר, יש לנו מסורה שאומרת איפה צריך להיות כתוב מה, ואז לפי זה יודעים. לא משנה את המשמעות. חוץ מהמקום של התימנים. זה בפרשת נוח. כתוב, ויהיו חיי נוח, או ויהי חיי נוח. לא. ויהי או ויהיו. ויהי זה יחיד, ויהיו זה רבים. אז יש פה בעיה. טוב. אם נפרסם את זה, אז כבר כולם יתחילו בפרשת זכור להוציא איזה ארבעה ספרי תורה. מכל מיני סוגים, כדי להיות בטוחים. טוב. פסוק כף ג' אז כן, עכשיו, מישהו רצה פה על הקרובים, אתה? כן, הקרובים והכפורת. מה זה קרובים? זה דמויות של מה? ילד וילדה עם כנפיים, נכון? חמודים כאלה, מזהב, נכון? מה? זה נשמע פגני, נכון? לא. בתוך קודש הקודשים, אמונת הייחוד הישראלית טרח על המקום כאן פגומה, מה זה ההגשמה הזאת? זה מוטיב, מה אמרת? אתה אומר זה מוטיב נוצרי ורואים את זה הרבה בציורים שלהם. אז זה הוכחה שהתורה נכתבה בהעתקה מהנצרות, נכון? מה שאתה אומר? אז הם לקחו מפה. אז מה אתה אומר? הם לקחו? הם לומדים משהו מיהודים? זה קצת מוזר. טוב, אבל האמת היא, זה נכון, מה שאתה אומר. כמעט כל המוטיבים של הנצרות מקורם ביהדות בתרגום מלילי. בסדר? זה העניין. השאלה היא, מה זה השני הקרובים החמודים האלה? אומר הרמב״ם, דבר מעניין במורה נבוכים. הוא אומר, זה שהקרובים הם שניים, זה ההוכחה שהשם אחד. לא, זה ההוכחה שהשם הוא לא גוף. אומר, אם כשהיית נכנס לקודש הקודשים והיית רואה קרוב אחד, אז מה היית חושב? הנה, זה אלוהי היהודים. כן? אלוהי היהודים זה איזה מלאכון כזה עם כנפיים. מזהב. אבל ברגע שיש שניים, מה זה מוכיח? שלא זה אלוה ולא זה אלוה. אז איפה האלוה? אין לו גוף. הרמב״ם, במורה נבוכים. עכשיו, הרמב״ם, כשהוא כתב את זה, הוא כתב את זה מסברה. היום יש לנו הוכחה ארכיאולוגית שהרמב״ם צדק. כי נמצאו בחפירות הארכיאולוגיות בכל המזרח התיכון דמויות עתיקות של קרובים, של עובדי עבודה זרה. נכון? בכל הארמונות, הכנעניים, הבבליים, המצריים, מצאו דמויות של קרובים. ומה זה הקרובים כל פעם? זה איזשהו יצור, בעל חיים או אדם או לא משנה, כל דבר, שיש לו כנפיים ועליו רוכב אל. כלומר, לפי זה, הקרוב בעולם הדימויים העתיק, זה בעצם סוג של מרכבה. זה אופנוע. האמת היא זה כתוב במפורש בספר תהילים. וירכב על קירוב ויעוף, וידע על כנפי רוח. כן, קרוב מלשון רחוב. כן, כתוב בספר מלאכים, ולמרכבה קרובים. זאת אומרת, הקרוב זה מין, זה כלי רכב. עכשיו, מעניין, אדם נכנס לקודש קודשים, רואה קרובים, מה הוא מצפה לראות על גביהם? איזושהי דמות רוכבת. אין דמות רוכבת. מה זה אומר? שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. מובן? ודאי שזה מנקה. ודאי שזה מנקה את המוטיב האלילי, כי זה בא להראות לך שבניגוד לעובדי עבודה זרה, אלוהי ישראל אין לו גוף. הבנת? זה בדיוק מה שזה מלמד. היית שם את זה מקום ריק. לא היית שם כלום. לא היית שם כלום. אז לא היית יודע איפה מסתתר אלוהי ישראל, אולי הוא על הגג. כלומר, עד רבה, זה ש... אני חייב יותר מזה, אתה יודע, בימי בית שני הרי לא היו קרובים במקדש. אהרון היה גנוז, לא ידעו איפה הוא וכו'. זאת אומרת שאדם נכנס לקודש הקודשים, לא מצא כלום. מה אמרו אז באימפריה הרומית? טציטוס הרומאי, ההיסטוריון, אומר שהיהודים הם עם הגרוע שבכל העמים, כי זה עם שבז לכל דבר קדוש. איך אנחנו יודעים שהם בזים לכל דבר קדוש? שאפילו בתוך המקדש שלהם אין שם כלום. זה סימן שהם אתאיסטים. אתה מבין מה שזה אומר? כלומר, אם לא היית שם שם את הקרובים, זה היה מפרנס לעמדה שגילו אין אלוה. אין אלוהים. כן? זה אתאיזם מוחלט. והרי זה לא מה שהתורה אומרת. אומרת שיש הרי התגלות הבורא דרך הדיבור. ולכן צריך שיהיו הקרובים כדי שיהיה צינור לדיבור. למה דווקא הקרובים? למה דווקא תינוקות? זה ודאי, יש הרבה מה לדבר. אבל צריך דווקא קרובים, כי יש להם כנפיים. הכנפיים זה מראה על מה שמתרומם, על מה שמתעלה מעל המציאות. ולכן זה המקום לקליטה של רוח עליון. לכן והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. למה ילד וילדה? כשילד וילדה מסתכלים זה על זה, פנים אל פנים, באהבה. והמקדש, וקודש הקודשים בכלל זה, זה מקום האהבה. נובן? כן, בבקשה. אגב, אני רוצה לציין משהו, אני אגיד משהו קצת נועז, אז מי שלא רוצה שלא ישמע. שימו, אתם יכולים לשים את האצבעות באוזניים. מה היה בקודש הקודשים של המקדשים האליליים? מה היו עושים שם? היו כל מיני קרובים, אלילים וכו'. אבל איזה סוג עבודה היו עושים שם? כשהכהן שלהם היה נכנס בפנים, מה הוא היה עושה שם? מה? איזה פולחן הוא היה עושה שם? מיני, נכון? כלומר, היו שמים שם אישה, ושם היה עוסק בזנות. זה ככה היה מקובל בבבל ובכנען. באמת, עניתי. לא משנה, זה, כלומר, בקיצור, מה זה בא לומר הדבר הזה? זה בא לומר שזה מקום החיבור. אצלם זה נעשה בצורה גסה וברברית. הייתם אפילו תואמת את נפשם הפרימיטיבית. אבל אצלנו, מה?
מה קרה
שם המקדשים? בעילה. הכל? כן, ככה היו עושים. יש לנו עדויות של עובדי עבודה זרה בעצמם, הם אומרים את זה. זאת אומרת שהמקום, מבחינת השורש, הייתי אומר, של התרבות הכללית דאז, קודש הקודשים הוא מקום החיבור בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אצלנו זה מקבל צורה טהורה. זה לא נעשה בצורה גסה וגופנית, אבל זה נעשה בצורה סמלית. נכון? זאת הסיבה של הקשר הזה. אגב, גם הגמרא במסכת יומא, כשהיא מתארת את צורת הקרובים, היא נותנת פרטים יותר אירוטיים ממה שכתוב כאן. כן, מה אתה אומר?
אבל זה כפי שיטת הרמב"ם,
שיש שני קרובים, לא כולם מאמינים. מסקנה, אבל אם הוא רואה, יש שני קרובים, בכל השתי אלוהו, כל אחד צריך משהו.
טוב,
אפשר לעשות כל מיני
קושיות,
כן? מה אתה אומר?
למה הקרובים מוגדרים? מאיפה זה לקוח שהקרובים מוגדרים לנשיאת האלוה ולא לנשיאת האדם בעצם?
מאיפה אני לקחתי שהכרובים הם רכב לאלוהות? אני לקחתי את זה מארכיאולוגיה. בסדר? אני אמרתי בזמן שלא הקשבת שבמקדשים העתיקים של בבל, כנען ומצרים ראו דמויות של כרובים שעליהם רוכב אליל. נכון?
סך הכל אנחנו יודעים את זה מאמין, אנחנו לא יודעים את זה מכתבים שלנו.
נכון, לא יודעים את זה מכתבים שלנו. אז מה? זה בטוח שזה נכון. כי הרי אם אני אומר לך שזה מה שעשו אז, ויש לנו הרי ראייה, ארכיאולוגיה זה גם ראייה, אתה יודע?
נכון, זאת אומרת, כשאתה אומר, מתוך זה אני יכול לקחת המון ראיות מהגויים?
אני יכול לקחת המון ראיות מהגויים כדי להבין מה הייתה המשמעות של הפסוק בשעה שהוא ניתן. זאת אומרת, אדם שיצא ממצרים באותם הימים, אומרים לו, תעשה כרובים. הוא יודע מה זה כרובים, הוא ראה את זה במקדשים של מצרים. אז מה זה אומר עבורו, שעכשיו משה רבנו אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות כרובים?
הכרובים נבנו על פי הסתכלות על הגויים, איך הם עשו את הכרובים שלהם? זה מה שאתה אומר.
אני לא חוזר בי. בסדר?
זה נשמע בעייתי.
זה נשמע בעייתי. אז תשלח פקס לרמב״ם ותגיד לו שמה שהוא כתב המורה נבוכים בנושא הזה זה לא בסדר. כן?
נשמע בעייתי שאנחנו נשענים על הגויים ולא...
בוודאי שזה בסדר שאנחנו נשענים על הגויים. בגלל שלא ייתכן שהתורה תינתן בחלל ריק. למי ניתנה התורה? לאנשים וירטואליים או לאנשים שיש להם היסטוריה?
אז סמך מה לגויים שאתה
ידע? אז כאן אתה מתחיל לשאול שאלה טובה. על סמך מה יש לגויים ידע כזה? נכון? זאת השאלה שאתה שואל. כלומר, או שנאמר שהגויים זה סתם שטויות, או שנאמר שהגויים, גם עובדי עבודה זרה, הייתה להם חוכמה. נכון? זאת השאלה. מה התשובה? שהייתה להם חוכמה. למה? אני אגלה לך סוד? כי הם בני אדם. ומכיוון שהם בני אדם, יש להם נשמה. ומאחר יש להם נשמה, יש להם תחושות אינטואיטיביות נכונות. רק שהם אינם יודעים באיזה סדר ובאיזה אופן לבטא את זה. מי אומר את זה? רבי יהודה הלוי בכוזרי. אומר, עד שלא ניתנה התורה, היו בני אדם נעתקים מחוקת שב אל חוקת שב, כי כל אחד היה מרגיש משהו כמו ארון התרופות של הרופא. כשהרופא פתאום נעלם ויש חולים בתור, אז אחד החולים ניגש אל ארון התרופות ומוציא מדעתו תרופות ונותן לחולים. אז יש אחד פתאום זה עובד אצלו. הוא אומר, או, אני עכשיו יותר בריא. אז כולם הולכים ולוקחים את התרופה הזאת. וכו'. זאת אומרת, והוא אומר, כך היה המצב של העולם לפני אברהם אבין. זאת אומרת שבני אדם הרגישו שכרוב יש לזה משמעות, מזבח יש לזה משמעות, שהשמש זה משהו. הם הרגישו, רק הם לא ידעו איך לסדר את זה.
מצד אחד הכרובים זה בסדר, אבל
פולחן
המין לא.
נכון, 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 זה בדיוק מה שאני אומר לך. הנפש הגסה של עובדי האלילים, כשהם הרגישו שיש קשר של ידידות בין האלוה לבין האדם, נתנו לזה ביטוי ברברי. אצלנו זה מקבל ביטוי אצילי. מובן? כן. יש פה שתי שאלות שמופיעות במחשב. האחת, מה הקשר בין הכרובים לעגל? תשובה, כשנגיע לפרשת העגל, נדבר על זה. ונדר. יש פה עוד הערה. כמער איש ולויות, כך כתוב במלכים. נכון. זאת אומרת, אתה מביא כאן פסוק מספר מלכים, שבו הגמרא, שעל פיו הגמרא מסבירה שהקשר בין הכרובים, אבל מדובר על הכרובים שהיו מצוירים על הקירות של המקדש, הם היו מצוירים בהקשר אירוטי. נכון. בסדר? אז מה שאנחנו אומרים, ודאי, אנחנו חוזרים לנושא שלך, יש מה שנקרא ליקוט ניצוצות. כלומר, אומות העולם, יש להם הרגשות. הם לא יודעים איך מצרפים את זה אל הקודש, או איך מצרפים את זה אל המוסר. אז באים בני ישראל ומלקטים. אתן לך דוגמה. איזה חודש אנחנו?
אלול.
אלול. מאיפה זה בא המילה הזאת?
זה
יש אל בבלי שקראו לו אילול, נכון? אז מה, אנחנו לוקחים מעבודה זרה? ברור שאנחנו לוקחים מעבודה זרה. אצל עובדי עבודה זרה, אילולו, זה היה עבודה זרה. אצלנו, אנחנו גילינו את נקודת הקודש שגנוזה שם והעלינו אותה. ואז אומרים, אני לדודי ודודי לי.
מה זה המסננת הזאת? מה זה מסננת אנחנו?
איזה מסננת? המסננת זה עם ישראל. רוח הקודש של האומה. אתה אמרת דבר, אבל אני אמרתי משהו אחר. אמרת שזה המסננת של גדולי ישראל. אני אמרתי שזה המסננת של האומה. כי גם גדולי ישראל, הם, כשהם אומרים משהו, אם זה נקלט באומה, זה סימן שזה נכון. אם לא נקלט, זה סימן שזה לא מתאים לרוח האומה. ומצאנו דברים כאלה. שיש רעיונות שהועלו במהלך הדורות, ולא היה להם המשך. זה סימן שעם ישראל יש לו חוש בריא מה לשמור ומה לא. כן.
למה הדברים ימשיכו לעבוד לבת הדין? שעכשיו הנה, פתאום יש הזדמנות העולם, לבת הקדוש ברוך הוא בדרך נכונה.
נכון. אתה שואל שאלה יפה. אז למה הגויים ימשיכו לעבוד עבודה זרה? אחרי שניתנה תורה? עד רבה, עכשיו יש דרך להתקשר לעם ישראל וכו'. נכון? זה שאלה ארוכה. אני אגיד רק בקצרה מה שאומר הרב קוק באורות על זה. הרב קוק מסביר שבימי בית ראשון, כל תקופת התנ"ך בעצם, אלוהי ישראל נתפס בתרבות הכללית בתור האלוה הלאומי הפרטי של בני ישראל. המבנה של העולם היה כזה שאי אפשר היה לחשוב שאלוהי ישראל יש לו מה לומר לעולם כולו.
זה בבית ראשון.
מה? תפילת שלמה זה... תפילת שלמה זה מה ששלמה אומר. נכון? אבל זה לא מה שהעמים הרגישו. כלומר, העמים הרגישו, אולי בתקופת שלמה לזמן קצר, מלכת שבא מגיעה. אבל אחר כך אתה רואה שמשל שבן הדד נלחם נגד אחאב, אז הוא אומר, אלוהי הרים השם. כלומר, האלוה של בני ישראל זה אלוה שנלחם בהר. בעמק הוא לא ידע להילחם. כלומר, אתה רואה שתפסו אותו בתור איזה מין אליל פרטי של היהודים. ורק אחרי שהחלה גלות בבל, כאשר נשבר הכלי הלאומי של עם ישראל, ואז נתפזרנו באומות, יצא מזה רווח מסוים של התפשטות דעת אלוהי ישראל בעולם כולו, ואז גם האלילות נחלשה. אבל התוצאה הייתה הנצרות. כלומר, אימוץ אלילי של אלוהי ישראל. בסדר? כן.
איזו נקודת קודש יש באלול?
אני אמרתי. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות. את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. זה כבר הארי אומר את זה. אז כנראה זה לא רק נחמד, זה כנראה גם אמת. ראשי תיבות, אתה חושב שזה סתם? אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אתה מתרגם, דבר, שלח לך אנשים, טוב, אני לא אשאל, כי אתה לא רוצה שאני אשאל. מה? אתה לא רוצה שאלה. איך מתרגמים ויתורו את ארץ כנען? ויעללו יתרה. כלומר, השורש עלל, או אלול, משמעותו לתור. אז כנראה שהרגישו אותם עובדי עבודה זרה, שהתקופה הזאת, שהם שמו אותה תחת הדמות של האליל הזה, אלול, זה תקופה שבה אדם צריך לתור. כלומר, לעשות חיפוש בתוך עצמו. בסדר? אוף תהיה. עכשיו, בואו נמשיך. פסוק כף ג' ועשית שולחן, עצי שיטים. המאתיים אורכו, והמה רוחבו, והמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור. ועשית לו זר זהב סביב, ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ונתת את טבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות. לבדים לבדים, לשאת את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, וניסבם את השולחן, ועשית כערותיו וכפותיו וכסותיו ונקיותיו אשר הוסך בהן, זהב טהור תעשה אותם, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. טוב, אז יש שולחן במקדש, שעליו שמים לחם. עכשיו, יש פה בעיה. אם אנחנו נסביר את המצווה הזאת, מה הטעם שלה, אנחנו נסתבך עם הרמב״ם. מדוע? כי הרמב״ם, כשהוא נותן את טעמי המצוות, הוא אומר, יש שתי מצוות שלא הצלחתי למצוא להם טעם. הוא נותן הרבה טעמי מצוות, מצווה זאת, מצווה זאת, כל הדברים שבמקדש הוא נותן טעם. הוא אומר, לגבי שולחן הפנים, לא מצאתי. ככה עובר. לא מצאתי. לא מצאתי אצל עובדי עבודה זרה משהו מקביל וכו'. הוא חיפש הרי בספרות שלהם. לא מצאתי. אז אם אנחנו ניתן טעם, אנחנו הסתבכנו עם הרמב״ם. זה לא יפה לעשות לו את זה. אבל בכל זאת, תורה היא בדימון אנחנו צריכים, אז אנחנו נדבר. וואו, זה שאלה רצינית. אני חוזר, אני אקרא את השאלה שבמחשב. אם ביהדות הזיווג הוא קדוש כל כך, מדוע הקדוש ברוך הוא מונע ממשה לחזור לאשתו באומרו ואתה פה עמוד עמדי? דווקא משה שיקדש עצמו במעשה, והרי זו מצווה מהמצוות. טוב, תשובה. עיין, 8 קבצים לערב קוק, קובץ ח' פסקה קוף נון זין. בסדר? למה אני לא מרחיב יותר? כי זה לא הנושא המרכזי כעת. אבל עיין שמה, ח' קוף נון זין, תהנה, בעזרת השם יתברך. טוב, ובכן, בכל זאת צריך להסביר את השולחן. קודם כל, מה זה השולחן? השולחן זה מקום שעליו אוכלים, לא? הנה, שמים עליו את הלחם. ערך לחם לפני תמיד. אז כן, מה זה השולחן שבמקדש? זה השורש בקודש של הכלכלה. מי אחראי על הכלכלה? במדינה. מי?
שר
האוצר. מי אחראי על שר האוצר? ראש הממשלה. כלומר, המלכות היא זו שאחראית על הכלכלה. לכן, שימו לב שלשולחן יש זר זהב. וכמה לחמים שמים שם בשולחן? 12. למה 12? זאת אומרת, צריך לתת לכל השבטים. וגם צריך לתת לכל חודש וחודש. נכון? כל חודש, מה? לא, או כל שבט או כל חודש, כן? יש 13 שבטים. יש גם 13 חודשים. נכון? בסדר? למה 12 בכל זאת? כי זה כנראה מכוון כנגיד חודשי הירח. למה? מה יש מול השולחן? המנורה. זה כנגד שנת החמה. בסדר? כלומר, יש מאור הגדול, והוא מסומל על ידי המנורה, ומולו יש השולחן.
חסר חודש.
יש סיפור מעניין, מובא בירושלמי, על יהודי אחד שקרה לו אסון. מתו 12 אחיו. היו לו 12 אחים, כולם מתו. וכולם מתו והשאירו אלמנה, כל אחד, בלי ילדים. צריך לראות לייבם את כולם. אז הוא התייעץ עם רבי יהודה הנשיא, מה עושים? רבי יהודה הנשיא אמר לו, תייבם, אל תחלוץ. אמר, אבל איך אני אפרנס? משפחה כל כך גדולה. אז אמרו לו אנשים, 12 אנשים, אמרו, אין בעיה. כל אחת מאיתנו עובדת כל השנה. אז כל אחת עובדת בשביל לפרנס חודש אחד. כל אחת אומרת, מה שאני מרוויחה, המשכורת של כל השנה, זה כדי לפרנס חודש אחד. כמו שאנחנו 12 נשים, נפרנס. אמר, כן, ומה עם חודש העיבור? יש חודש נוסף לפעמים. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אני לוקח על עצמי. אגב, משתמע ממקום אחר, שאותו אדם זה היה החתן של רבי יהודה הנשיא עצמו, בר כפרה. כן? אז כנראה, זו הסיבה של המעורבות, שרבי יהודה הנשיא. הוא אומר, אני לוקח על עצמי. ואז מסופר שאחרי 3 שנים, יום אחד, רבי יהודה הנשיא שומע רעש של הפגנה ליד החלון שלו. ואז הוא רואה 12 נשים ו-36 ילדים, כי בינתיים נולדו, כן? שבאות לתבוע את המשכורת של חודש העיבור. כן, ככה מסופר. מה? היה סיפור היסטורי, לא היסטורי, אבל ככה מסופר. מה זה? טוב. לא, מה אני מסיק מהסיפור? שתמיד חודש העיבור זה בעיה. בעיה של פרנסה. טוב. מה? השבט לוי מקבל את הפרנסה שלו מאחרים. הנה, זה הפתרון. טוב. עכשיו, זה מעניין שבתוך המקדש יש שולחן ויש מנורה. כי גם הכלכלה וגם החוכמה מקורם בתוך הקודש. אבל אם תשימו לב, יש איזשהו הפרש בין מקום השולחן והמנורה לבין מקום קודש הקודשים. יש פרוכת באמצע. בקודש הקודשים זה יותר פנימי. זאת אומרת, אף על פי שענייני הכלכלה וענייני החוכמה יש להם ערך, אבל מקום ההתגלות, מקום הדיבור, כלומר גילוי הרצון העליון, זה יותר גדול. בסדר? טוב. פסוק למד א', ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה, ופחיה, ממנה יהיו. ושישה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קני מנורה מצידה האחד, ושלושה קני מנורה מצידה השני, שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח. כן, לששת הקנים היוצאים מן המנורה, ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים, כפתוריה ופחיה. וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים מן המנורה, כפתורם וכלותם, ממנה יהיו כולה, מקשה אחת, זהב טהור. מה זה? למה צריך פירוט כזה? למה? מה אתה, איך ידעו איך לבנות אותה?
מה, זה תחפים בשבוע, זאת אומרת, זה... יוצאים,
כנח, אני לא יודע, תגיד, תביא הצעות. אתה רוצה לתקן את הפסוקים, תגיד איך. לא יכול, באוויר. אבל, איפה זה המנורה?
כפתור תחת שני
הקנים,
לשש הקנים.
תאר קנה
אחד, וככה כל הקנים.
וככה כל הקנים.
כי לכאורה זה אותו דבר.
אתה אומר, פסוק למד ה' בעצם, אתה שואל.
כן.
שפסוק למד ה' הוא ארוך מדי. תראה, בעברית, כשרוצים להגיד שמשהו הוא סדרה, אומרים אותו פעמיים. נכון? למשל, אתה אומר, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל. נכון? אז אחד ואחד. או למשל, אתה אומר...
מה?
לא, בעצם לא, זה לא סדרה. בואו ניקח משהו אחר. אפשר להגיד... אם הכתוב רק... אני אסביר את זה ככה. אם הכתוב רק פעם אחת וכפתור תחת שני קנים ממנה, הייתי חושב שזה קורה רק בשני קנים. אלא מה רוצים להגיד לי? שזה ככה שלוש פעמים. אז איך עושים? חוזרים גם על הפעם השנייה, אבל אז תהיה לי בעיה, אני חושב שהשלישי לא בכלל. אז אין בריאה, אני אחזור שלוש פעמים. היה ככה.
יש
לך
שאלה
הערה טובה. מה? יש לך הערה טובה. האם הצנצנת של המן היא הכיכר ה-13? אולי, אולי. אם כי צנצנת המן היא בקודש הקודשים, אז כאילו בא לומר שכשמגיעים כבר למן, אז זה כבר בתוך קודש הקודשים. אולי, זה כבר מתה של קדושה. שהאוכל במקום להיות מחוץ לקודש הקודשים הוא בתוך קודש הקודשים. טוב, אולי. רעיון יפה.
הרב, למה לא להגיד בכפתור תחת, לא הבנתי למה לא להגיד בכפתור תחת קטן ימנה וכן
לשש קטנים יותר לנור.
למה לעשות
את השתיים בפלושבת במקום בכפתור? כמה כבר תרוויח? כמה מילים כבר תרוויח? לא הרבה.
זה לא קשור לזה.
כן?
מכל דבר יש מה ללמוד. לא בגלל מה שתרוויח. כי יש להם שתורה מעריכה.
לא יודע. רגע, יש פה רשב"א. לא יודע, לא, רשב"ם אומר משהו לא לגמרי, לא, זה לא פותר את הבעיה. טוב, אז תחפש במפרשים, מה, אני צריך לעשות כל העבודה לבד? שאלה, איפה זה, איזה חלק של הכלי הזה נקרא מנורה? החלק המרכזי בלבד, הוא נקרא המנורה. והקנים יוצאים מן המנורה, אז המנורה עצמה זה רק החלק המרכזי, כן? החלק המרכזי. עכשיו, איך יצאו הקנים? אז אתם מכירים כל הציורים, זה מצייר את הקנים מקבילים זה לזה, נכון? נכון? ככה זה... כלומר, יש שני קנים, מתחת שני הקנים עוד שני קנים, ומתחת יש שני הקנים האחרים, עוד פעם שני קנים, ממש מקבילים מתחתם. למה שזה לא יהיה בסיבוב? מדוע שלמשל, הקנים לא יהיו שני קנים יוצאים מצד אחד, ואחר כך עוד שני קנים מקום אחר, ועוד שני קנים מקום אחר, ואז יוצא, נגיד, חצי עיגול, או מעגל שלם. מה? למשל, איך עושים היום פמותים? אתם מכירים את הפמותים הקיצ'יים שעושים לדתיים, נכון? נכון? כן, שמים ככה, יש פה פמות, פה פמות, פה פמות. כן, שלושה מצד אחד, שלושה מצד שני, אבל למה שזה יהיה דבוק ככה, ישר?
אפשר?
לא, אתה יכול, נגיד, זה הרי דווקא מאוד מסתבר, אדם מסתכל על המנורה, הוא רואה מנורה אמצעית, ורואה מתקרבים אליו שלושה קנים מפה, שלושה קנים משם. זה יותר יפה, לא? אני אסביר לך למה אני אומר את זה. קודם כל, בגלל שרבנו סעדיה גאון אומר את זה. ב', זה מסביר מה שהגמרא אומרת, שהנר האמצעי נקרא מערבי. איך האמצעי יכול להיות מערבי? נכון? אם זה ישר, אז הוא לא מערבי. כולם מערביים. אז אתה מוכר לומר שהוא היה מצד אחד, וכל האחרים מצד אחר.
אז זה לא כמו שאנחנו
מציירים. עכשיו, אני לא חושב שמישהו יפסוד ככה להלכה, אבל זה מוצא חן בעיניי, אז הבאתי את זה. עכשיו, בכלל, כל הציור הזה של משהו עם כפתורים, גביעים ופרחים, מה זה מזכיר לכם?
זה
מצמחים. כן, זה מוטיב צמחי. זאת אומרת שהמנורה דומה לצמח, לאיזה מין עץ כזה, שהולך וגדל. מה? כן, נוגה ראובני, יש לו איזה חוברת שמה עם צילום של צמח כזה שהוא דומה למנורה, כן, משישה קנים והכל וזה. נחמד. וזה בנאות קדומים, קרוב ללוד שם. כן. אז זה לגבי... לפי זה אותו גובה, כן, בדיוק. יהיה עוד חידוש שהם אפילו לא באותו גובה. נכון. באמת היה אפשר להגיד את זה, שזה אפילו לא באותו גובה. איך תדע? אולי. כלומר, עכשיו, מה שיש, ברור מתוך הציורים, לפחות מתקופת בית שני, שלא כך תעשו את הדבר. כן, למשל, בשער של טיטוס, רואים את המנורה שהם לקחו מהמקדש, אז באמת כל הקדים מגיעים לאותו גובה. וגם לאחרונה מצאו, הרי... בכלל, בבתי כנסת עתיקים, שאחרי חורבן הבית, היו מציירים הרבה את המנורה. והמנורה באמת מצוירת ככה כמו פלטה. אבל אין ראיה, בגלל שבפסיפס אתה לא יכול לעשות משהו עם עומק. היה ויכוח אחר, הרבי מלובביץ' טען, שהקנים היו ישרים, לא מעוגלים, אלא קווים ישרים. כן, לכן בחב"ד, כשהם עושים נר חנוכה, אז הם עושים גם כן משהו שכזה, כאלה קווים ישרים. מה? כן, וגם ככה עשו במכון המקדש, לפני שעשו את מנורת הזהב הגדולה שהם עשו, הם עשו בהתחלה מכסף. עשו אותה לפי ההוראות של הרבי מלובביץ', עשו את זה באמת קווים ישרים. הגמרא אומרת שאם אין זהב עושים מכסף. אבל אם זה לא מזהב, אז גם לא עושים כפתורים פרחים וגביעים, אז באמת רואים במכון המקדש יש להם את המנורה הראשונה הזאת, זה נראה כמו צינורות כאלה, ישרים, וזה לפי השאלה הזאת. עכשיו, מאיפה הרבי מלובביץ' לקח את זה? הוא לקח את זה מהרמב״ם בפירוש המשנה, ששם ככה הוא מצייר. השאלה אם הרמב״ם מתכוון למשהו מדויק או למשהו סכמטי. והייתה על זה, הרמי אמר גם שעל פי הקבלה יש לזה מקום דווקא בקווים ישרים, אבל מצאו בעיר העתיקה את הרובע ההרודיאני, מה שנקרא, מתחת לישיבת הכותל יש חפירות ארכיאולוגיות, ושם מצאו בתים של כהנים מתקופת המקדש. מאוד מעניין אגב הבתים האלה, כל חדר, אבל כל חדר, יש שם אמבטיה ומקווה. בכל חדר. זאת אומרת שהם היו, כאילו זה, אנחנו אוכלים בטהרה. וגם יש להם כלים שם, לא מחרס, כי חרס מקבל טומאה, אלא מאבן או מאדמה. הם רואים הלכה למעשה איך שהם חיו בסדרי טהרה מאוד מיוחדים. ושם יש ציור קיר של המנורה שבמקדש. עכשיו, מי שצייר את הציור הזה, זה אדם שראה את המנורה, שנכנס למקדש מדי פעם וראה את המנורה. ושם רואים שהקנים עגולים. הקנים עגולים. עגולים. מה? קני עגול? מה זה קנים של המנורה? לא, לא הקצוות. לא, מה שמחזיק את הנר, מה שיוצא מה שיוצא מן הקנה האמצעי. בסדר? אז בגלל הציור הזה שמצאו שם, ציור קיר, אז במכון המקדש החליטו שאת המנורה מזהב יעשו בקנים עגולים. בסדר? אז סתם בשביל ההיסטוריה. עכשיו יש פה מישהו ששואל, הרכבת המנורה, מהי החוכמה הראשית ומהן ששת החוכמות היוצאות ממנה? טוב, אז יש פה באמת הנחה שהמנורה היא מכוונת כנגד החוכמה. היה מקובל בימי הביניים, דיברו על זה שיש שבע חוכמות. יש שבע חוכמות, יש שהן ארבעה ושלושה, חוכמת המטאפיזיקה והפיזיקה והגיאומטריה והלשון וכל מיני דברים. אז מקובל לומר היום שכאילו יש חוכמת התורה, שהחוכמה או חוכמת האלוהות, וכל החוכמות האחרות משרתות את החוכמה האמצעית. יש עוד שאלה כאן, יש גם השלמה של הרש"ר הירש, של צורה של צמח מחומר מתכתי, לבין השולחן שהוא בצורה יציבה, אבל מחומר צומח. תודה על ההפניה. אז עוד לא הסברנו בדיוק את כל עניינה של המנורה, רק אכילונו, ואת ההמשך נראה בעזרת השם בשנה הבאה. שנה טובה.
שלום לכם צופות וצופים, תודה רבה לרב שרקי על שיעור בספר שמות. השיעור הבא עם הרב דוד לנדאו, צפייה נעימה.